בשיעור הקודם יאללה התחלנו. אנחנו בשיעור הקודם דיברנו בעצם לראינו את סוגיית יוסף ויחף ובראשית הסיפור עצמו, הבנו פחות או יותר שהמחלוקת ביניהם. יש לכולם דפים? יש עוד מישהי שאין לדף? אנחנו מתחילים מהעמוד הראשון, זה איפה שכתוב מחלוקת יוסף ויחף 3, בסדר? זה העמוד הראשון. יש לכולם? למי אין עדיין דף? יש לכולם? אוקיי, אז אני חוזר ממש בקצרה מה דיברנו כדי שנוכל להמשיך. דיברנו על כך ש ראינו שיש מחלוקת מאוד מאוד לכאורה קשה ונוקבת בין יוסף לאחיו. ראינו שבעצם כשרואים אותה לאורך כל ספר בראשית, אז בעצם מקבלים את הפרספקטיבה הנכונה. לאורך כל ספר בראשית יש מאבק בין אחים שבעצם עוסק בשאלה מי העם הנבחר, מי יורש את הסגולה, לעומת מי יורש את הקליפה, ומי שיורש את הסגולה, את המעלה האלוהית, הוא גם זה שירש בסופו של דבר את ארץ ישראל. יפה מאוד. ולכן ראינו שבסוף אלה שלא שייכים לסגולה עוזבים את ארץ ישראל וכולי. ראינו שבעצם אצל יוסף יש חידוש, שאומנם פעם ראשונה בהיסטוריה הסגולה הופכת להיות מנשמה של אנשים פרטיים לנשמה של עם, לכן אצל יעקב זה הופך להיות שיטה, כל הילדים, מה שנקרא יהודים עודים יהודים, ולכן כל הילדים הם יהודים, נקרא את זה ככה, שייכים לסגולה. אמרנו למה בכל זאת יש חלוקה והבחנה בבני רחל לבני לאה? הרי אם כולם יהודים, אז זה צריך להיות כולם אותו דבר. כי אמרנו שברגע שהופכים להיות עם, ממילא גם צריך יכולות כוחות גשניים, יכולות להתנהל עם המציאות הטבעית. לכן ראינו שעד עכשיו בהיסטוריה היכולות הגשניות הגדולות היו אצל הרשעים, ובעצם אצל יוסף לראשונה היכולות האלה נכנסות לתוך הקדושה. פעם ראשונה מאז אדם הראשון שיש אדם צדיק, יש אדם עם יכולות עם כן, נשמה של סגולה, נשמה קדושה, שהתכונות המרכזיות שבו זה דווקא היכולות המעשיות. זה יוסף הוא הראשון בדבר הזה. ולכן, באמת זה סוג של חידוש, ולכן זה לא דבר מובן מאליו שמיד מבינים אותו. וככה הבנו גם את החלומות, כי למי שהשלחה נהלכם, יוסף לא מערער על המעלה האלוקית של האחים, כמו שהיינו חלוקת תפקידים, כל אחד מולך מה שנקרא במה שמוטל עליו, יש פה דפים למי שצריכה. וזהו. אוקיי, ואז ראינו שפחות או יותר הסיפור ככה נגמר. יוסף אומר להם, אני בעצם, מתי אתם משתחווים לי? כשהנושא זה אוכל, הנושא זה גשמיות, אבל אם הנושא זה, כמו שאמרנו, למשל תורה ורוחניות, אז באמת העיקר זה האחים עצמם. לכן גם אמרנו שכמו שהבגדים היו עד עכשיו תמיד אצל ציר הרשע, שיעקב נותן כותונת ליוסף, ואחרי זה יוסף ייתן 5 מרות לבנימין, זה מבטא את העובדה שבעצם עכשיו הכוח של הבגדים, כלומר הכוח החיצוני, נכנס לתוך אנשי הסגולה. עכשיו אמרנו עד כאן בגדול הסיפור של יוסף ויחף. אמרנו מעשה אבות סימן לבנים. כל מה שכתוב בספר בראשית בעצם מלמד אותנו לא מה היה אלא מה יהיה. ולכן עכשיו אני רוצה להראות לכם איפה בהיסטוריה התנכית שלנו אנחנו פוגשים את השוני בין יוסף ויחף, את השוני בין בני לאה לבני רחל, כאשר יש תקופות שבהן השוני מביא להשלמה גדולה, יש תקופות שהשוני מביא למלחמות עולם. אוקיי? אז בואו נתחיל מהדוגמה הראשונה, שהיא אולי באמת הדוגמה הכי טובה, וזה משה ויהושע, נכון? ופה גם אנחנו לומדים לא רק איך הכוחות צריכים להסתדר. הרי בסוף, אתם יודעות, יש נשמה ויש גוף, אבל מה היחס בין הנשמה בגוף? האם הם שווים בערכם? לא. הגוף תפל לנשמה. הנשמה היא העיקר, הגוף בא לעזור לנשמה להתנהל פה בארץ. אותו דבר, הכוחות המעשיים בעם ישראל הם לא העיקר, הם תפלים לכוחות הרוחניים, והכוחות הרוחניים בעם ישראל הם אלו שמוציאים מהכוח אל הפועל את התכונה המיוחדת של עם ישראל. רק שהתכונה המיוחדת הזאת צריכה גוף, היא צריכה אמצעי מעשי, ממן קמח אין תורה, נכון? אבל קמח בתורה זה היינו אח? לא, קמח זה אמצעי ותורה זה המטרה. גוף זה אמצעי והנשמה זה המטרה. ממלכת כהנים, יש ממלכה זה גשמי, כהנים זה רוחני, נכון? אז זה לא אותו דבר. כל האידיאל של ממלכה זה ש האידיאל של תורה אומרת על עם ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש, הכוונה יש פה מסגרת לאומית, אבל זה מסגרת. מה התוכן שלה? התוכן שלה זה החיים המיוחדים של עם ישראל. מה שהרב כותב באורות, מי שמכירה את הביטוי האידיאה הלאומית והאידיאה האלוקית בעם ישראל. טוב, נחזור לענייננו. עכשיו משה ויהושע הם דוגמה טובה. מה התואר של יהושע בתורה? לא בתנך, בתורה עצמה. לא. מי אמרה פה משהו? יהושע. נער, אבל נער מה? משרת משה, יפה מאוד, שימו לב. משה מאיזה שבט? לוי. יהושע מאיזה שבט? אפרים. כלומר, בבני יוסף. משה ויהושע זה בעצם חיבור של בני לאה ובני רחל. הפעם זה חיבור נכון. למה הוא נכון? כי יהושע רואה את עצמו משרת משה, ומשה עצמו מה? מה התיאור שלו? עבד השם. רואות את ההיררכיה? יהושע עבד משה, משה משרת השם. טוב, ברור שגם יהושע משרת השם. הכוונה היא, יהושע עם הכוחות המעשיים שלו, הוא בעצם נרתם, כאילו בא אומר למשה רבנו, אני עם הכוחות שלי, בוא, אני מה שנקרא משרת אותך. יש חזל, חזל אומרים ש אומרים מה, רשי של רבי, נכון, מה זה משרת משה? זה היה מסדר את הספסלים של בית המדרש. תראות את זה? אז בעצם מה יש פה, לכאורה, תיאור כאילו טכני. הוא יוצר את הכלים, הוא יוצר את המסגרות שבהם משה רבנו ייצוק את התוכן. שוב, יהושע בעצמו היה תמיד חכם עצור, ואחרי משה, הוא הנהיג את עם ישראל, והוא הנביא, בסדר? לא שאלה, חשוב שהוא היה רק איזה הסדרן. אבל חזל, כשמשה בשטח, אז זה התפקיד של יהושע. התפקיד שלו, להיות שרת למשה. אותו דבר, כשיוצאים ממצרים, יש מלחמה בעמלק. מה משה ויהושע עושים? משה עולה לגבעה, מתפלל, יהושע יורד למטה, נלחם. שמת לב פה לחלוקת הכוחות? יהושע הוא זה שבפועל מנהל את המלחמה הגשמית, הוא זה שממש מנהל את הקרב, אבל יהושע, אבל משה רבנו, הוא זה שבעצם נותן לו את הכוח הרוחני, את עשיית הדשמיה, את האידיאל של שמו נלחמים, את האמונה בצדקת הדרך, את הערכים, בזה שהוא נמצא בראש הגבעה. זה לא רק מיקום טכני, זה גם משהו עקרוני, בסדר? לאן העיניים נשואות? זה מה שחזר אומרים, וכי ידע שלא שעושות מלחמה, אלא בזמן שישראל משעבדים מבן לאבים שבשמיים, אז מנצחים, נכון? אז אתם רואים פה את יחסי הכוחות? משה הוא כאילו עושה את העבודה הפנימית, יהושע עכשיו לוקח את העבודה הפנימית הזאת, מתרגם אותה למהלכים מעשיים גשמיים. אז משה ויהושע זה הזוג הראשון, שמה שנקרא, שם אנחנו רואים הצלחה, כאילו מודל אידיאלי, של איך משתפים פעולה בני רחל ובני לאה. לא, דיברנו שכשעוברים לעם, יש התמקצעות, יש חלוקת תפקידים. נכון? זה כמו שאמרנו שבוע שעבר. זוכרת, האישה בבית, אמא יכולה לעשות הכל, אבל במסעדה כבר לא כל אחד עושה את הכל. יש חלוקת תפקידים. כשנגמר המדבר, ועכשיו נכנסים לארץ ישראל. מה המשימות המרכזיות של מי שנכנס לארץ ישראל בהתחלה? א', הכיבוש, בעצם כיבוש, אבל כיבוש מורכב משני דברים. ג', מלחמה ממש, וב', תכלס ליישב את הארץ. נכון? צריך להתחיל שדות, צריך להתחיל לחלק שם את העניינים, צריך להתחיל לעבוד, צריך להקים פה יישוב, זה לא המדבר. תחשבו, 40 שנה לא עשו שום דבר גשמי. אוכל מהשמיים, הבגדים, נשמרים לאורך כל הדרך, נכון? הכל הניסים. באים לארץ ישראל, צריך לקחת אחריות מעשית, גשמית, לאומית. לכן, מי עכשיו מוביל את המהלך? יהושע. יהושע הוא כובש, ויהושע מנחיל את הארץ. כבר ברור שכשבאים לבנות את הקומה הבסיסית הגשמית, אנחנו צריכים פה מי הוביל את העניינים? ויוסף, נכון? ורחל. צריך את יוסף בשטח, נכון? זוכים את החלום? שם יש כוכבים, נכון? זה הלומות משתחווים לי. באים בני ראובן, בני גד ובני ראובן. נכון? שהם בני... רגע, ראובן בן לאה, גד. גד הוא כבר השפחות. אבל נגיד ראובן, שהוא בן לאה. נכון? ומה אומר לי יהושע? כל מי שיפר לא יעשה את מה שאתה אומר, מות יומת. נכון? כלומר, אתה המלך, אנחנו עובדים אצלך. הרי מכאן עומדים, חזר עומדים, שיהושע היה מלך. כי הוא אומר, כל מי שמורד פיך, הוא בעצם מורד במלכות, הוא מות יומת. אתה אומר, זה בדיוק החלום. בסיטואציה שעכשיו צריך לבנות את הבניין הגשמי, כולם משתחווים ליוסף. יפה מאוד. טוב, הגענו לספר שופטים, ספר שבו בעצם יש איזו ירידה, כבר לא חיים בתור עם, חוזרים לשבטיות, שם כל אחד לפני עצמו, ואז צריך לכנס שוב פעם את הממלכה. צריך עוד פעם עכשיו לעלות קומה, לא רק לגור בארץ ישראל, אלא ממש לבנות שלטון מלוכני מסודר. אף על פי שכתוב בתורה לא יסור שבט מיהודה, וכלל הוא שמלכים חייבים להיות משבט יהודה, יש פה איזה מן הוראת שעה שבה הקדוש ברוך הוא ואומר, המלך הראשון יהיה דווקא משבט בנימין. מי זה? שאול. יפה מאוד. למה שאול הוא דווקא המלך הראשון? למרות ששוב פעם, באמת המלכים זה צריך לומר חד אביב. כן, אבל פה צריך פה את בכלל להקים את הכל מאפס. אין מלכות בכלל. אין סדרי משטר, אין מנגנוני שלטון, אין כלום. אז פה שולפי, בעצם שאול הוא סוג של המשך של יהושע. עדיין בני רחל, בני יוסף, הם אלה שמה שנקרא, נעלים פה את העניינים ובונים את המסגרת הלאומית הגשמית. אבל אחרי שהם גומרים, אחרי שהם גומרים את כל העיסוק הזה, הגיע הזמן להעביר את השלטון למלך מיהודה, שהוא כבר יוצק את הקומה השנייה, הוא כבר יוצק את הנשמה בתוך הגוף הזה. עכשיו אנחנו עוד דקה, בסדר? אני רק אגרום את הזה. עכשיו, אנחנו רואים שבתנך יש מאבק לא פשוט בין בית שאול לבית דוד. זה לא רק בין שאול לדוד, זה באופן כללי בין בית דוד לבית שאול. זה שתי אסכולות בעם ישראל. למה יש שם כזה מתח? למה יש שם כזה היחסים שם וכאלה טעונים? כי זה בדיוק המפגש בין יוסף ליהודה. השאלה מי בראש, מי מוביל, מי צריך לקחת אחריות. זה לא סיפורי אגו או אינטרסים פרטיים. בית שאול חושבים ובצדק, מה זה בצדק? הם חושבים שעדיין הם צריכים להניג את עם ישראל. אפשר ללחבות המסגנים? אנחנו נמות מחום פה, חבד, כי אני רוצה לגמות השוב היום. כדאי שאני נשרוד עד הסוף. זה שלא באמת, אני לא יודע מה זה נפגע. תודה רבה. בית שאול זה אסכולה, זה תפיסת עולם, זה איזושהי שיטה שלמה, איך מנהיגים את עם ישראל. ובית דוד זה גם כן אסכולה. מבינות? זה מתח, זה בדיוק המתח בין יוסף לבין יהודה. זה בדיוק זה. עכשיו, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא, יש את הנקודה שבה הוא מכריע, שזהו. המלכות צריכה לעבור משאול לדוד. אוקיי? ופה הרגע, דרך אגב, ששאול מתחיל לרדת. כלומר, שאול היה צדיק גמור, בשביל עובד לשם שמיים, אבל בסוף, כל התפקיד שלך זה להיות כמו... נגיד כאן לזה, להעביר את המלכות לדוד. ברגע שהוא מנסה לעכב את זה, זה הרגע שבו הוא מתחיל ליפול ולהיחלש. נכון? ברגע, שימו לב, ברגע ששמואל מושך לדוד, רוח רעה שורה על שאול. הוא מאבד את רוח הקודש שלו. הוא מאבד את עשיית הדשמה המיוחדת שלו, כי הוא כאילו קצת מועל בתפקידו עכשיו. אבל שוב, לא מתוך מטרות רעות. הוא באמת עושה הכל לשם שמיים. לכן תראו משהו מעניין, בסוף עם שהוא רודף אחרי דוד, הוא נכנס למערה לבד, ודוד ואנשיו שם, מה דוד עושה לו? קורע לו את הבגד. בעצם מה הוא אומר לו בזה? אתה לא עושה את התפקיד שלך. הבגד זוכים, זה אותו קרוטון את פסים. זה אותו בגד. אוקיי? וכאילו אם אתה... כאילו, נצמד לבגד ומבטר על המהות, אז כאילו, כבר גם לבגד אין משמעות. אז זה המתח. עכשיו, גם פה יש מורכבות, כי לעומת שאול, שמתנגד לדוד, יש את יונתן. יונתן הוא בדיוק דוגמה למיד יהושע. תשימו לב שהוא יונתן, למרות שהוא יורש העצר. ואם יכולה מצד הנגיעה האישית שלו, הוא היה צריך לרצות ש... עד רבה, שהוא ימשיך לשלוט, כי הוא הולך לקבל את הכתר לכאורה. אבל הוא בדיוק היה כמו יהושע. הוא הבין בדיוק שהתפקיד שלו להיות משרת משה, להיות משרת של דוד המלך. זאת אומרת, זה בדיוק הצד השני בבית שאול. דרך אגב, גם זה שדוד בסוף מתחתן עם השאול, זה גם מבטא קצת את המעבר הזה, כן? שעכשיו עוברים פה מבית שאול לבית דוד. דוגמה נוספת זה למשל שימי בן גרה מקלל לדוד קללה נמרצת. אז אתה אומר, זה לא יפה, נכון? לא יפה לקלל, בטח לא את דוד המלך, נכון? אז איך היא מתאמין את שימי בן גרה? פושטק מהרחוב, לא? הולכת שעובר לה, הוא מקלל אותו, לא תמה נסגרת פה שם. שימי בן גרה היה אחד מגדולי ישראל, ושימי בן גרה היה גם מבית שאול, הוא היה מקורב למלכות, הוא אדם עם עוצמה מאוד 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 גדולה, ודווקא בגלל זה יש לו חשבון מאוד עמוק עם דוד. ודוד גם נזהר, לא הורג אותו מיד וכדומה, יש שם חשבון רציני. זה חלק מהבירור של בדיוק המעברים, תבינו, זה מעבר היסטורי, שפתאום עכשיו המלכות עוברת לבית דוד, שזה בעצם שוב עוברת בעצם יוסף ליהודה. יש משהו מעניין שחזל אומרים, שכששלמה המלך היה ילד, הוא היה פעם ילד, אתם יודעים? ואז הלך ללמוד, בתלמוד תורה, נכון? איפה ילמד? לא בתלמוד תורה. ואז דוד המלך מחפש מלמד לבן שלו, רוצה שהבן שלו ילמד כמו שצריך. את מי דוד המלך בוחר לשים להיות מלמד לבן שלו? שימי בן גרה. מה ילמד אותו? לקלל? ככה בתלמוד תורה? לא יפה, נכון? אז תמיד עושה, זה לא קללה באומן הזה, הכוונה היא, יש פה בירור המלך, למה הוא שם את שימי בן גרה? כן, אז שהוא יודע ששלמה הוא מלך של השלום שלו, הוא מלך שבעצם שלום, הוא כולל את הכל, הוא חייב שיהיה בתוכו, כאילו יש סודות מבית שאול, הוא חייב שיהיה את הדבר הזה אצלו. כנראה שהוא לא המלמד היחיד שלו, אבל לדוד היה מאוד חשוב שחלק מהגדילה של שלמה יהיה תוך כדי למידת התורה המיוחדת של בית שאול. זה משהו מאוד מאוד חשוב. אז אני לא אכנס לכל הפרטים וכל הסיפורים, אבל זה בגדול המתח שם בין הבתים. ודוגמה נוספת, ששלמה המלך, ואני קופץ לגדול, ששלמה המלך עצמו היה מלך, אז הוא פתאום פוגש אדם עם יכולות מעשיות מאוד מאוד גדולות, ואז הוא מחליט לשים אותו גם אחרי הבנייה, וגם אחרי גביית המס, כלומר על הכלכלה והכסף, איך קראו לו? ירובעם בן נבט, משבט אפרים. כלומר, אמנם דוד הוא המלך, אבל שלמה המלך, הוא מבין שבעניינים הגשמיים כדאי לתת לאנשי המקצוע לעבוד, והוא ממנה את ירובעם בן נבט. אז כל התקופה הזאת, גם משאול, דוד ושלמה, בוא נגיד עוד יחסית מצליחים להסתדר יוסף והאחים, לסת מתח, אבל בוא נגיד בסוף עוד איך הדברים מסתדרים. אבל כמה שבסופו של דבר נוצר קרע ומשבר, אחרי מלכות שלמה אנחנו יודעים שהמלכות בעצם מתפרקת. רק הדיבורים טיפה מחירים אם אפשר. אחרי סך הכל שלושה מלכים, כמה כבר הם מלכו, נכון? דוד שלמה זה 80 שנה, כמה שהוא מלך לא זוכר עכשיו, טוב, כמה מלך כמה שנים, לא משנה, נניח בגדול 100 שנה מינוס פלוס, זהו, לא מצליחים להחזיק מעמד, והמלכות נקרעת לשניים. ואיך היא נקרעת? קודם כל, מי קורע את המלכות? רחבעם וירובעם, נכון? רחבעם היה בן של שלמה, הוא בעצם המלך האולטימטיבי מבית דוד, וירובעם מאפרים קורע את הממלכה ובעצם מפריד את מלכות ישראל ממלכות יהודה. מלכות יהודה זה מלכות שבעצם מי שמוביל אותה זה בני לאה, מלכי דוד. מלכי דוד, כן, שם כולם מיוצאי צאצאים של דוד. ומלכות ישראל, מי שמוביל אותה, זה אנשי אפרים. כלומר, הצאצאים של יוסף. מה?
אתה אומר
שאנשי
אפרים
כל
הזמן
חתו? בגדול, לא כולם, אבל המלכות, לא שאלו כל אחד ברחוב מה דעתו, אבל בטח ירובעם, נו מה, הוא פירק את זה, חשוב, זה לא חולשה בירובעם. עם ישראל לא הצליח לאחד בין הכוחות האלה. תבינו, האנשים, אותם הדמויות שפועלים בתנך הם מייצגים. בסוף התפלגות המלכות, זה אומר שהכוחות הגדולים בעם ישראל, הכוחות הרוחניים והכוחות המעשיים, לא הצליחו לחיות ביחד. ואז הממלכה מתפרקת לשניים. עכשיו, אם אני חוזר רגע לבראשית, אמרנו, ברגע שמוכרים את יוסף, מה כתוב? יוסף הורד מצרימה, בירד יהודה מעל אחד. זוכרות? אם יוסף יהודה לא ביחד, שניהם נופלים. וזה מה שקרה למלכויות האלה. סופו דבר מלכות ישראל התרסקה, סופו דבר מלכות יהודה התרסקה. אומר הרב, מה המאפיין שכל אחת מהמלכויות, מאפיין כללי? מלכות יהודה, הם היו יותר צדיקים בדרך כלל, רוב המלכים שם לא בהכרח עבדו עבודה זרה, בסוף העניין על בית המקדש וכל זה, אבל מה כן? הם היו חלשים מבחינה גשמית, מבחינה צבאית, מבחינה לאומית, הם היו חלשים. לעומת זאת מלכות ישראל, היו מאוד חזקים מבחינה גשמית, והם נשמו את הארץ, ומנשה בונה ערים, וירובעם בונה, ואחאב בונה, ואחר מוסר את הנפש על כבוד ישראל, גם כשהוא נהרג הוא נשאר עומד זקוף כדי לא להחליש את החיילים בקרב. איזה גיבור לאומי! אבל רוחנית הם התקלקלו חבל הזמן. והם היו רובם עובדי עבודה זרה קשה. ואז אתם רואות, בדיוק זה הבעיה. כשיוסף יהודה נפרדים, אז מלכות יהודה יותר צדיקים אבל חלשים גשמית, מלכות ישראל חזקים גשמית אבל חלשים רוחנית. בואו נחשוב, אתם רואות איך הם בעצם, התמונה מאוד ברורה, איך הם היו אמורים להשלים אחד את השני. אבל הדבר זה לא פשוט.
איך חושבים לחלשים
בשם? יש כמה סיפורים בתנך, אני לא זוכר אותם עכשיו. רואים שכאילו הם לא באמת היו צבא חזק, אבל נכתוב, זה עוד מעט אנחנו נלמד בפנים. כן.
בשתי המלכות היה דעה שם, היה דעת ימים שבכם, והרחלת.
כן, אבל השאלה פה מי מוביל בסוף. ברור שרובה, שתי המלכויות המורבבות כנראה משתי מסע השבטים, כן? אבל זה לא משנה, השאלה מי מוביל, מי נותן שם פרטון, מה, מה התרבות השלטת? זה בעצם העניין. אז בואו נמשיך. דיברנו על זה שבית המקדש הוא בנחלה, בחיבור בין יהודה לבנימין? הזכרתי את זה, נכון? יפה מאוד. עכשיו, בואו נקרא עכשיו קטע מתוך מאמר של הרב קוק. שבעצם, כל מה שלימדתי אתכם, כתוב בצורה תמציתית פה, שהרב מסביר את שני הכוחות האלה בעם ישראל, ושזה האתגר הגדול שהתנך כולו עוקב אחריו. דרך אגב, תשימו לב מה זה אומר, שלא רק ספר בראשית עוסק במריבה בין אחים, גם חלק גדול מהתנך ממשיך לעסוק במריבה הזאת בין יוסף ובין האחים, ופה נקרא קצת ברב בפנים. בשם שיצר השם יתברך באדם, הגוף והנשמה, ולעומתם, כלומר, במקביל לזה, כוחות בנפש הנוטים להחזיק קיום הגוף על מכונו ושכללו ולפתחו, וכן הכוחות המחזיקים כוח הנשמה הרוחנית ומעדנים ומשכללים אותה. אנחנו, אדם מורכב מגוף ונשמה, צריך לדאוג גם לגוף וגם לנשמה. לכן בנפש שלנו יש חלקים בנפש שהתפקיד שלהם זה לדאוג לקיום הגוף. למשל, תחושת הרעב, האינסטינקטים, תחושות, לא יודע מה, שאדם מרגיש למשל פחד, הוא נמצא במקום סכנה, אז הוא נדרך, נכון? יש בנפש שלנו כל מיני צדדים שבעצם התפקיד שלהם לדאוג לשלמות הגוף ובריאותו. לעומת זאת, כן, מה שיש לנו גם נשמה, יש גם צדדים בנפש שדואגים להביא לידי ביטוי את הנשמה, השאיפות הגדולות, האידיאלים, חיפוש המשמעות, הנטייה הרוחנית, הרגש האמונה וכו' וכו'. יפה, אז יש גוף ונשמה, ובמקביל אליהם בנפש יש כוחות שדואגים לגוף, כוחות שדואגים לנשמה. בואו נמשיך. ותכלית השלמות, אז במה היחס הנכון בין הגוף לנשמה? שיהיה הגוף חזק ואמיץ ומפותח כראוי, והנשמה בריאה וחזקה ומשוכללת, מושכת אחריה בכוחה אדיר את כל כוחות הגוף האמיצים והחזקים, לתכלית השכל הטוב והטהור, חפץ העליון ברוך הוא בעולמו. יפה. אז אם כן, ומה היחס ביניהם? הנשמה מובילה, נותנת את הערכים, את המהות, היא מושכת אחריה את הגוף, שהוא נותן לה את הכלים המעשיים לבטא את השאיפות שלה בתוך העולם הגשמי. עד כאן ברור? יפה, אז בואו נמשיך. כן הכין בישראל בייחוד שני אלה הכוחות. גם עם ישראל יש לו גוף ונשמה. אז אם עם ישראל מורכב בגוף ונשמה, צריך שיהיה כוחות בעם ישראל שדואגים לגוף, כוחות בעם ישראל שדואגים לנשמה. הכוח המקביל לערך הגוף האנושי, השוקק לטובת האומה במעמדה ושכלולה החומרי, שהוא הבסיס הנכון לכל התוכניות הגדולות והקדושות שישראל מצוינים בהן, להיות עם קדוש להשם אלוקי ישראל ולהיות גוי אחד בארץ לאור גויים. כלומר, כוח אחד בקיצור דואג לגשמיות של האומה, והצד השני, בעצם הכוח לשכלול הרוחניות בעצמה, שזה בעצם הנשמה של עם ישראל. עכשיו כמה דקות נגמור את המהלך והנושא שלו. והנה מתחילה הוכנו בית הכוחות הכלליות בשני השבטים שהוכנו למלוך בישראל, אפרים ויהודה, שהוא כלל יוסף יהודה. אומר עליו, איפה אנחנו מוצאים לראשונה את חלוקת הכוחות הזאת בתוך עם ישראל, כשני כוחות לאומיים, לא פרטיים, זה לא מדובר פה באדם דואג לעצמו, אלא אנשים שהנושא שלהם זה עם ישראל. חלק דואגים לעם ישראל רוחני, חלק דואגים לעם ישראל גשמי. איפה זה מתחיל? יוסף ויהודה. הוא כמו בתחילה מעשה אבות סימן לבנים. יוסף היה המשביר ששלח אותו אלוקים לפלטה גדולה לאחיות אמריו, והחיה את יעקב ובניו בחיי החומר לחם לפי עטף, בעת שגם כן כל הארץ באו למצרים לשבור, והיה נפלא בין האומות וידע 70 לשון, שהוא מורה לצדדים שיש יחס שיווי בין ישראל לעמים כולם. כלומר, למה יוסף היה קצת דומה לגויים? כי בצד הגשמי יש דמיון, כן? בין עם ישראל לבין הגויים, אבל מקום מקום ידע כוח קדושתו, ודווקא לזה היתרון אין עשיו נופל כי אם ביד בניה של רחל. ויהודה לעומת זאת מיוחד לכוח ישראל המיוחד, הייתה יהודה לקדשו. אתם רואות? אז יש פה חלוקה ברורה, אומר הרב, החלוקה בין יוסף ליהודה היא חלוקה לאורך כל הדורות. אנשי יוסף אחראים על הצד הגשמי הלאומי, אנשי יהודה אחראים על הצד הרוחני הלאומי. דרך אגב, שכחתי להגיד מקודם שהמלאק, נכון, שבא ללחם עם עם ישראל, נגד מה המלאק נלחם? נגד הגוף או נגד הנשמה של עם ישראל? נגד הגוף, נכון, להשמיד, להרוג ולאבד. המלאק לא אכפת לו אם אתה צדיק, לא צדיק, זה לא משנה. כולו במשרפות, נכון? המלאק בא לעקור את הגוף של עם ישראל. מי אחראי על הגוף בעם ישראל? יוסף. אז בואו נראה מי נלחם בעמלק. כשיוצאים ממצרים, מי נלחם? יהושע. הוא למעלה, תכלס, מי נלחם למטה? יהושע. שבספר שופטים יש מלחמה עם עמלק, מי נלחם? שאול. שאול, נכון, הרי זה החטא, השם אמר לו למחות את כולם, והוא הציל את הגג, הוא הרג את כולם, אבל את הגג הוא הציל, וזה היה החטא וכל הסיפור הזה. כלומר, שאול נלחם. והפעם השלישית שפגשנו את עמלק, איפה? לפורי, נכון? מי עמד מולו? מרדכי. איש יהודי, נכון? בן קיש? איש ימיני. נכון, בנימין, זה יצא של שאול. נכון? אז תראו, ברור, לא נותן לכם. שנייה. אז תראו שכשהנושא זה מלחמה על קיום הגוף, שמה, מה שנקרא, מי שמנהל את הקרב זה בני זה. אבל קחו דוגמה הפוכה למשל. כשהיוונים באו ללחם איתם, על מה הם נלחמו? על הנשמה או על הגוף? על הנשמה. אז מי נלחם? צוות לוי. נכון? זה כבר לא קשור לבני רחל. זה כבר מלחמת קודש בקודש או קודש בתומה. אומרים בני לוי, זה עלינו. הם הכהנים, חבר'ה, זה התפקיד שלנו. ומול פלישתים, לא כיף לך להסביר את זה למה, הפלישתים לא באים לפגוע בגוף של עם ישראל, ויותר באים לפגוע בשם השם שמתגלה על עם ישראל. אוקיי? ואז מי הראש הפלישתים שמבטא את התמצית שלהם? גוליית. כיוון שהוא בא לחרף מערכות אלוהים חיים, הנושא שלו זה לא הגוף של עם ישראל, אלא הקדושה ששורה בעם ישראל, שאול לא מצליח. זה המקום שבו שאול נתקע. אבל המלאק הוא יותר חזקים, מול המלאק הוא לא פחד. איך אתה פתאום חסר עוד מול גוליית? כי זה קרב אחר כבר. ואז מי מופיע פה? דוד. כי זה הנושא של דוד. דוד זה כבר לא המסגרת הגשמית שלנו, אלא השם, ולכן כל הדיון שאני מסתכל בפסוקים, זה מרתק שם. כל הדו-שיח בין דוד לגוליית, זה מחבב אלוקים האחים, אני בא אליך בשם השם, הנושא שזה שם השם. שם השם שמתגלה בתוך עם ישראל. זה באמת, זה כבר שייך לדוד ולא לשם. כן. הגשמי, הגשמי. בתור אדם פרטי הוא היה צדיק עליון, אבל הפעולות שהוא פעל בעם ישראל הן פעולות גשמיות. אוקיי, אז אתם אומרים, תשימו לב, אנחנו לא מדברים על היכולות המעשיות. יוסף היה צדיק יותר מהרבה אנשים אחרים, אבל הפעולה הלאומית שלו על עם ישראל היא פעולה גשמית. אני לא חושב שזה ברמה הזאת, זה כמו חלוקת גזרות. כל אחד קיבל נחלה, כל אחד, וכמובן עוזרים אחד לשני.
אבל זה אין להם את היכולת.
לא, אז אכן עוזרים אחד לשני, את רואה שהיה ציפור דבורה. אז מה הביקורת שהיה על דבורה? קראו לאנשים ולא באו. זאת רואה, אז באופן פשוט, מי שצריך עזרה עוזרים לו, אין שום בעיה. בסדר גמור?
הרב.
כן.
אתה בעצם, הרב אמר שיש את ישראל ויש את בני לאה ובני רחל. ובני רחל זה יוסף
בבנימין. נכון.
אבל אם דוד היה
יהודה
בבנימין, לא?
לא הבנתי מה קרה עם דוד.
מי יש בתים שהתחלקו? היה את כל
המשראי והיה... היה מלכות אפרים ומלכות יהודה. אוקיי? עכשיו, זה יכול... כן, אבל... בסוף, מי הוביל שם את העסק? המלכים. אותי לא כך משנה מי האנשים שירו שם. מי המלך ששלט? איזה מגמה שלטה שם? זה כמו למשל להדיח דוגמה. אם יש עכשיו ממשלת, שהייתה לפני 30 שנה ממשלת שמאל, שעשתה את הסכמי אוסלו, בסדר? ומכרו לנו את המדינה ואת הביטחון ועוד אלף ואחד דברים. אז מה? יעבור עוד 200 שנה אנשים ויגידו, אני לא מבין, אבל היו פה אנשי ימין במדינה, איך הם נתנו לזה לקרות?
הם המשיכו.
כי, מה לעשות? יש בסוף מי שולט, זה הנקודה. במלכות יהודה, מלכי יהוד, דוד שלטו, בית דוד שלט. ובאפרים, אנשי אפרים שלטו. וזה מה שקובע, פחות מי האנשים שנמצאים מתחת. בסדר? אתה רואה שגם התנך כל הזמן קורא להם, נכון? מלכות יהודה, מלכות זה גם בחזל. לא מתייחסים עכשיו לפרטים. מי המלך שהוביל ששלט בעניינים?
אבל
אפשר
פשוט להגיד
שאצל
דוד היה גם
חכם וגם ברור. אפשר, אבל הרב אומר אחרת. אני הולך מה שהרב אומר. בסדר? בוא נראה את זה עוד רגע. והנה תכלית בחירת מלכות בית דוד. טוב, אז הבנו שיש פה שתי כוחות, שימו לב. תכלית בחירת מלכות בית דוד היה שהוא בית הכוחות נכללים כאחד. ולא די שלא יהיו סותרים זה את זה, כי אם עוד עוזרים זה לזה. למה יעזרו אחד לשני, אבל הם שונים אחד מהשני? כי זה גם משחק. בגלל שהם שונים, הם יכולים להשלים. אבל בשביל להשלים, צריך להגדיר נכון את יחסי הכוחות. הם לא שווים. יש מי העיקר ומי התפל. מי משרת את מי? חז"ל אומרים שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו. אומר לו בוא נלך, השם אומר לירובעם, נלך אני אתה ובן ישי, נלך בגן עדן. מה אומר? אין הצעה, חבל איש לסרב לה. מה ירובעם שואל את הקדוש ברוך הוא? מי בראש? הקדוש ברוך הוא הנהג, מי יושב ליד הנהג ומי יושב מאחורה? שואל אותו, נכון, מי בראש? אומר לו, מה זאת אומרת לי בראש? הוא רובע, בן ישי בראש. אומר לו, בן ישי בראש? אז מה אני? אני רק אמצעי? יחי לא בעינה. אם ככה אני לא מעוניין. זה תמצית הקושי. והקושי דרך אגב תמיד יהיה מאיזה צד? מהצד של בני רחל. הצד, הקושי יותר גדול, הקושי הוא דו צדדי האמת. לפעמים אנשים רוחניים, קשה להם להעריך נכון, את החשיבות של אנשי המייסה. אבל הרוב יותר קשה לאנשי מייסה להעריך את האנשים הרוחניים. לכן, רק שנייה, לכן, במידה מסוימת, כאילו הקושי יותר גדול, זה גם דורש סוג של ענווה, של הכוחות המעשיים, להבין שהם, שוב, הם חלק מתהליך גדול, אבל הם לא התכלית, או המפעלים המעשיים, הם עדיין לא התכלית של הכל. עוד מעט נראה לכם שזה אתגר לא פשוט. כן.
אתה יכול להיות
כי את צודקת, נכון, לרוב זה הפוך. לרוב דווקא בני אפרים התרחקו במלכות יהודה ולא הפוך. נכון, שאלה טובה, אין לי תשובה בדיוק. כלומר, לא, הכוונה, למדנו למה שם, כי יוסף הוא החידוש וכו', אבל ביחס למעשה סיבות אבות סימן לבדים, אז כנראה שזה לא אחד ואחד. שאלה טובה, חשבתי על זה גם פעם, ואין לי תשובה לזה מוחלטת. בואו נתקדם, אני חייב להתקדם, יש עוד הרבה דברים להספיק פה. אומר הרב, שימו לב, ודעו לשגרמו אבונות, וישראל מעשו במלכות בדוד. את רואה? איך הרב אומר? ישראל מלכו במלכות דוד. עד שנחלטה אומה, עשרת השבטים שאפרים הוא כוח יוסף בפני עצמו, ויהודה בפני עצמו. אם זה לא היה קורה, היה הכל מאוחד בכוח אחד על ידי עץ יהודה, שהיה כולל גם כן כוחו של יוסף. ועל ידי קיבוץ בית הכוחות יחדיו, והוא שניהם מתעלים. איך הם היו מתעלים? הכוח החומרי היה מתעדן ומתקדש מצד קרבתו אל הקדושה המיוחדת לישראל. והכוח הרוחני היה מתחזק ומתאמץ בכוח חיים מלא ואדיר, מבחינה גשמית, כדי לגלות אותו ותפארתו על ישראל, עד שכרמי עודו, הוא מראים גם כן על העולם כולו, כמו שיהיה לעתיד לנו. אמנם אבונותינו היתו אלה שנתחלקה מלכות בית דוד, וכל אחד מן הכוחות השניים שהיו ראויים להתאחד דווקא התחיל להתפתח בפני עצמו כאילו דבר אלוהים משנהו, ומזה יצא מה שיצא להפסד כללי לשני העניינים באבונותינו הרבים. אפרים שנוסד על ידי ירובעם, שוב כאן מתחילה הסבל בית יוסף מפני כישרונו המעשי, פנה לגמרי מהקדושה העליונה מיוחדת לישראל, ומזה יצא הסילון הממיר חטא עבודה זרה, שגרם להתפתחות הנטייה של השווי שיש בישראל להאמין לצד הרע והגירעון. כלומר, ברגע שאפרים התרחקו מהקדושה, הם ממילא כל הזמן המשיכו ליישר קו עם העמים מסביב, כי הם מצאו מחנה משותף ביניהם. לעומת זאת יהודה, בחסור לו הצד המעודדו בחומריותו, אתם רואות הרב אומר מפורש, מה נקודת התורפה שמלכות יהודה היה הכוח הגשמי, היה צריך להשלמה רוחנית גדולה מאוד, שתספיק להמציא גם כן את הצד החסר החומרי, כיוון שלא עלה למעלה זו, נתבזבז הכוח הרוחני גם כן, עד שלא יחזיק מעמד וקשל גם יהודה עמה. אז אם בספר בראשית עוד איכשהו הדברים מסתדרים, שאנחנו עוקבים אחרי האימות או המורכבות ביחסי יוסף ויהודה לאורך התנך, אין אביאן, יש סדן. זה מאוד מאוד עצוב עצם תרגום ספונטני. אוקיי, תבינו, בתנך זה הופך לטרגדיה. תחשבו כמה שנים, נכון, שנייה רגע לחשב, קרוב בגדול, לא תפסו אותי על מזה, אבל קרוב לכמעט 400 שנה התנהלו שתי המלכויות האלה בנפרד. ובשום שנה, למרות שהתחלף עוד דור ועוד דור ועוד דור, 400 שנה זה 10 דורות, התחלפו איזה 20-30 מלכים, ואף אחד לא הצליח לאחד חזרה. תבינו, 400 שנה לא הצליחו להתאחד חזרה. ובסוף לאן זה הוביל? לחורבנה הטוטלי של מלכות ישראל ויציאה לגלות. זה מה שקרה, זה אסון נורא. וכל זה מה? ברור, זה מה שאמרנו, יוסף יורד מצרימה והרג יהודה מעל אחד, זה שני קורסים, ברור. טוב, עכשיו בעיה פה, תנו לך רגע כמה דקות כי אני רוצה לעבור לשלב הבא. עכשיו יש בעיה, יוצאים לגלות, הסוגיה הזאת לא נפטרה, נכון? כאילו זה כמו, תחשבו על יצאנו לגלות שיש מחלוקת וזהו, אז עכשיו טוב, אז אין עם ישראל בגלות, אז ממילא אין שבטים ואין כוחות לאומיים ואין שום דבר, אבל בעצם לא נפטרה הבעיה. עכשיו שאלה, אם אני עכשיו עושה עוגת שמרים ואני עושה את הבצק, הכל מוכן כבר פיקס, מכניס לתנור, אבל אין לי זמן עכשיו שהעוגה תהיה שעתיים בתנור נניח. אז אני יש לי רק 20 דקות זמן. אז מה אני עושה? נגיד הכנסתי ל-20 דקות, ו-20 דקות זה איזה. אז מה אני אומר? אני אומר לעצמי, 220 את אומרת? אחרי זה אני אשמח למתכון, זה קשר. אז אני מקפיא את העוגה. איזה, כמו שהיא אני מקפיא אותה. לא יודע, אין לי זמן, אני עושה לך בשבוע, בסדר? חוזר אחרי שבוע, מאפשיר את העוגה. מה אני מקבל?
מה?
לא, למה גועל נפש? את אותו מצב נכניס לתנור לעוד שעה, אני לא מוגל, לא? אני טועה שאני... לא, אני יודע שמקפיאים בצק לא אפוי, זה אני יודע שאפשר להקפיא, אבל לא, הם מקפיאים.
אפשר להכין את העוגה?
אפשר להכין, לצורך המשל, בסדר? נכון? מה בטוח לא יקרה? בטוח אני לא אפשר את העוגה, אבל אני אקבל עוגה מוכנה. זה אתם מסכימות? המקרה המקסימום היא תהיה יותר גרועה, אבל יותר טובה היא בטוח לא תהיה. עכשיו תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. יציאה לגלות זה כניסה לפריזר. ההיסטוריה הלאומית נקטעת בבת אחת, מוקפעת במינוס 1,000 מעלות צלזיוס. בסדר? עכשיו אחרי 2,000 שנות גלות, הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל מהפריזר. מה יוצא? יוצא מה שנכנס. תשימו לב מה אני אומר. עכשיו יש פה דיבורים, חבל, אני לא חייב לדיבורים עכשיו, זה קטע קריטי עכשיו. הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו להקפאה באיזה מצב ששני הכוחות, מה היחסים היו ביניהם? מפורדים לחלוטין. אז כשהוא מוציא אותנו מהפריזר, מה נקבל? את אותו דבר. אומר הרב, עוד מה תראה את זה בפנים, שברגע שמתחילה התעוררות, עם ישראל מתחיל לחיות בתחילה, כמנה, שוב פעם, יהודים תמיד היו, אבל לא היה רגש לאומי, לא היה קולקטיב לאומי, לא היה דאגה לאומי. ברגע שעם ישראל יוצא מהפריזר ומתחיל, המשל הוא לא בדיוק אותו דבר, אני חייב רק להגיד כדי לא להטעות אתכם, פריזר באמת מקפיא את המצב כמו שהוא, הגלות כן עושה תיקונים כאלה ואחרים. אז בניגוד לפריזר, אנחנו כן יוצאים מהפריזר יותר טובים מה שנכנסנו, אבל לא ברמה שהכל תוקן. לכן כשעם ישראל חוזר חזרה מתעורר אחרי שינה ארוכה, ממילא אומר הרב, מתעורר עם שני הכוחות שוב פעם. מתעורר הכוח הגשמי, מתעורר לעומתו, הכוח הרוחני, חוזר העימות, חוזר את המורכבות. האם הכוחות המעשיים שרואים את הכוחות הרוחניים, והאם הכוחות הרוחניים שפוגשים את הכוחות המעשיים, האם הם יכירו אחד את השני, או יתנקרו אחד לשני? זה חוזר על עצמו עוד פעם. עכשיו הסוגיה של יוסף ואחיו היא לא רק שיעור תנ"ך מעניין, היא הופכת גם לשיעור אזרחות, היא הופכת לשיעור אקטואליה, כי זה הולכת להיות אחת ההתמודדויות הכי גדולות ברגע שחוזרים לגאולה. עכשיו בואו נתחיל לתוח קווים. אומר, קודם כל בחז"ל, איפה אנחנו רואים את זה? חז"ל מדברים על שני משיחים. כתוב שיש משיח בן יוסף, משיח בן דוד. למה צריך שני משיחים? חשבתי יש משיח אחד. כי מה זה משיח? משיח זה תנועה לאומית. אנחנו לא מדברים עכשיו על מלך המשיח. יש משיח? יש מלך המשיח, זה לא אותו דבר. מלך המשיח זה באדם ספציפי שיגיע בשלב די מתקדם של הגאולה, שהוא ממש מלך כמו מלך לכל דבר, ומוביל את עם ישראל תהליכים כאלה ואחרים. הרבה לפני שמלך המשיח מגיע, מגיע משיח. שזה הכוונה תקופת משיח. אם יש דור של גאולה, יש איקס מתדם שיחה, ויש בעצם את התקופה של המשיחיות עצמה, משיח הכוונה כוח לאומי בעם ישראל. אוקיי? אבל בעם ישראל יש גוף ונשמה, צריך כוח שדואג לגוף הלאומי, נקרא לו משיח בן יוסף. ולעומתו צריך כוח לאומי שדואג לרוחניות של האומה, משיח בן דוד. שתי משיחים. ומה הסדר ביניהם? מי הופיע ראשון בדרך הטבע? משיח בן יוסף, בדיוק כמו ששאול היה לפני דוד. קודם התעורר את כלומר, בצורה מסיבית, המשיח בן יוסף, כלומר, שיבנה את המסגרות הגשמיות הלאומיות, הרב קורא את זה השלב הראשון בגאולה, והשלב, כן, בונים בחול ואחר כך מקדשים. יש בניין חול ואחרי זה בניין קודש, ואז מגיע השלב השני של הגאולה, שזה כבר משיח בן דוד. עכשיו הגמרא אומרת משהו מאוד מעניין. הגמרא אומרת שחז"ל התפללו שמשיח בן יוסף לא ימות. תקשיבו טוב מה אני אומר עכשיו. חבר'ה, תהיו לי רגע, זה דברים חשובים מאוד. זה חצי ספרי תורה פה, אבל חייבים להבין את זה לעומק. חז"ל התפללו שמשיח בן יוסף לא ימות. שימו לב, המשיח בן דוד לא התפללו. אין אבא מן שימות, הוא לא יכול למות. אבל משיח בן יוסף עלול למות. אוקיי? עכשיו, מה הכוונה עלול למות? הכוונה היא שאם משיח בן יוסף יתעורר ויתחיל לייצר, כן, לדאוג לעם ישראל מבחינה גשמית, אבל הוא לא, מה שנקרא, יראה את עצמו כאמצעי למשיח בן דוד, הוא יהיה כמו ירובעם שיגיד יחי לו בעינה, אז כל הסייעתא דשמיא שתהיה לו תיעלם, ואז הוא פשוט ימות. אוקיי? עד כאן חז"ל. הסיבה שאני אומר את זה, כי אנחנו ניקח את קטע ברב שהרב הזכיר את זה, אז תבינו על מה מדובר. עכשיו בואו נהפוך את הדף רגע. המשך המאמר מתוך המספד בירושלים. תחזיקו חזק, זה עכשיו דברים מאוד מאוד רציניים. מאמר, ככה זה נקרא במאמרי הראי"ה, זה הכותרת שלו. הנה מתנערים, עכשיו זה המשך שמה שתמנו קודם, עד עכשיו דיברנו על התנ"ך. עכשיו אומר הרב, בואו נדבר על היום של הדור שלנו. הנה מתנערים באומה הכוחות לכל צד. הנה מה זה הנה? עכשיו אומר הרב קוק, עכשיו בדורנו, וכמו שהכוחות המגבירות את הרוחניות הם מכשירים למידת משיח בן דוד, כן ההתנערות לבקש חוזק לאומי. כלומר זה שפתאום בעם ישראל יש תנועה כזאת לחוזק לאומי, חומרי, ביטרי, כן, להכיר עוד לפני קום המדינה, כן, כל מיני רצונות שיהיה פה קרקעות וחקלאות ואולי צבא יהודי וכל הדברים האלה, ויתר מכשירי החיים הכלליים הם הכשרת משיח בן יוסף, וכשהם משמשים בערבוביה מצרת הגלות ובקוצר הדעות ופיזור הכוחות, הם חבלי משיח. חבלי משיח זה חבלי לידה, נכון? זה כאבים. ברגע שמתעוררים הכוחות, אבל הם לא מכירים אחד עד השני, מתחילה מלחמה פנימית בעם ישראל. חבלי משיח, תראו מה זה, לפי הרב, זה לא כאבים או מורכבויות שיהיו בתקופת המשיח, אלא מורכבויות שהמשיח מביא בעצמו. טוב, בגלל שמתעוררים משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ולא ברור לאנשים שעוסקים במלאכה מה יחסי הכוחות, מתחילה מלחמת הכל בכל, וזה חבלי משיח. הנה פעולת משיח בית יוסף, אי אפשר לו להתקיים לבדו. כן? כלומר, אם משיח בן יוסף יבוא ויגיד, לא צריך משיח בן דוד, עזוב. העיקר שיהיה פה, העיקר שיהיה טוב מבחינה גשמית לעם ישראל, על כן עתיד משיח בית יוסף להיות נהרג. תראו משהו מביא, חז"ל התפעלו שהוא לא ימות. לא כתוב בחז"ל שבוודאות ימות. עוד מעט נראה מי זה המשיח בית יוסף הזה, כן? אבל הרב אומר שהוא כנראה ימות. אוקיי? מה יקרה שהוא יהיה נהרג? אמנם כשיהרג יכירו הכל את העיוות, שאומנם לא היה הדור ראוי להכיר הערך של הנטייה לתגבורת כוללת ולשעבדה לתוקף הצד העליון בגלל ישראל המשיכות לדמים. שימו לב למשפט הבא. והנה בתור עקבתא דמשיח בית יוסף נתגלה חזיון הציונות בדורנו. אומר הרב קוק, הציונות היא תנועה של משיח בן יוסף. כי מה זה הציונות? זה התנועה שחורטת על דגלה את הדאגה לעם ישראל מבחינה גשמית, שלא יארגו אותנו בגלות, שיהיה לנו אוכל, שיהיה לנו ביטחון, שיהיה לנו קרקעות, יותר מאוחר שיהיה לנו כבישים, שיהיה לנו ריבונות משלנו, שתהיה לנו מדינה משלנו, נכון? הציונות היא תנועה גשמית, לא גשמית במובן השלילי, אלא כוונה היא תנועה שבאה לבסס את הבניין הגשמי של עם ישראל בארץ ישראל. ועכשיו שאלת המיליון דולר, האם הציונות רואה את עצמה כאמצעי שבסוף כל המסגרות הלאומיות הגשמיות יהודן זה לבטא את שם השם, יהודן זה להופיע את הקדושה מיוחדת עם ישראל, אולי שלא, אולי הנושא שלנו דווקא להיות כמו כל העמים, אולי זה דווקא לפנות פה מדינה מודרנית, מתקדמת, מעצמה טכנולוגית, כלכלית, וכל הדברים האלה, אבל מבחינה תרבותית, עובדת עבודה זרה, כמו מלכי ישראל. כלומר, אין להם עבודה זרה, אז יש תרבויות אחרות, אבל זה לא משנה. כלומר, האידיאל הוא ליצור ביטחון, מקלט בטוח, נכון? מקלט בטוח זה דאגה גשמית, ומבחינה תרבותית, אנחנו מדמים את עצמנו למי? לעמים שמסביב. אם תקום תנועה כזאת, אומר הרב קוק, לא אם, הרב אתה מכיר אותה, בוא נקרא לה בשם יותר מפורש, ציונות חילונית. אם, כי הרי בסוף, אמנם היו הרבה דתיים, אבל מי שהוביל בשלב מסוים את המושכות של התנועה הציונית, אבל בהתחלה הרבה בעם ישראל היו שם, אבל בשלב מסוים את המושכות לקחו אנשים שלא קשורים לתורה ומצוות. מה? לא, לא קשור להרצל. מה קשור להרצל עכשיו? מה אמרתי? הציונות החילונית בעצם חרתה על דגלה שאנחנו בונים פה בניין לאומי שלא קשור למטרות האידיאלות של עם ישראל. חלק זה מחלט בטוח, כל העניין שלנו זה רק שלא ירגו את היהודים. חלק, רגש פטריוטי לאומי, ככה רוצים זה, אבל עדיין זה חסר,
נכון?
שנייה, שנייה. כיוון שהציונות החילונית ממשיכה את דרכו של ירובעם בן נבט, שמה אומר? מי בראש? לא אכפת לי שיהיה פה כוללים. רק הדיבורים מפרים לי, בשלט, אם אפשר לתלות לי כוח נטש, אז עוד רבע שעה. אם, הציונות החילונית היא המשך ישיר של ירובעם בן נבט. אני מבין, זו אותה תפיסה. העיקר זה החוסן הלאומי הגשמי. טוב, זה לא עומד בסתירה. לא, זה בסדר שישיבות או כוללים או מקווה או לא יודע מה. אבל זה פרטי. הנושא שלנו כמדינה זה לדאוג לביטחונם או לכלכלתם של תושבי מדינת ישראל. אומר הרב קוק, אם זה יהיה הציונות, היא תמות! והיא מתה. הציונות החילונית מתה בדיוק בגלל זה. איך קוראים בשפה מודרנית לזה שהיא מתה? פוסט ציונות. ופוסט ציונות זה בדיוק מה שחזל התפללו שלא יקרה. זה מה שהרב קוק בעצמו, כן, התשודה בתחילת הדרך, והוא ראה את זה הולך לקרות, עשה כל מעמד שזה לא יקרה. אבל זה קרה. ואותה תנועה אדירה, כוחות אדירים בעם ישראל, שהתמסרו לבניין הגשמי, פשוט ביום אחד הכל קרס. אין היום ציונות חילונית. מתה, הייתי בלוויה שלה. תגידו, מה, אבל יש חילונים ציונים? נכון, כי אנשים פרטיים יש ברוך השם הרבה, אבל בתרבות החילונית היא חיסלה את הציונות. במנגנוני התרבות החילונית, במערכת המשפט, באקדמיה, באנשי הרוח שמעצבים את התרבות החילונית, אותם אלו שלפני 100 שנה, כל השירים וכל הסיפורים וכל הדברים עסקו במה? בערכים הציונים. הוציאו את הציונות מחוץ לחוק. היום ציוני שווה גזעני על פי פסיקת בג"ץ. לא להתבלבל, זה לא איזה מישהו הזוי אומר את זה. המנגנונים של התרבות החילונית ככה מלמדים היום ילדים בבית ספר, אותם ילדים שלפני 100 שנה לימדו אותם שיש יהודים ויש גויים, וכל השירים והסיפורים עסקו במה? של היהודים יש רק מולדת אחת, ויש יהודים ויש גויים, זה לא אותו דבר. מה לומדים היום באותה בתי ספר? אין הבדל בין בני אדם, כל בני אדם שווים. מה האידיאל? פעם אמרו להם צריך מדינה ציונית לעם היהודי, מה מלמדים אותם היום? מדינה כל אזרחיה. חברים, מתה. אין יותר היום, צריך לדעת את זה. זה לא, זה עצוב, זה לא משמח. רגע, שנייה, שנייה. תראו תשני, רגע. הציונות החילונית מתה. ולמה היא מתה? בגלל שהיה פה אבא אמינה מצד הכוחות המעשיים הגדולים בעם ישראל, שאפשר להסתדר לבד, שאנחנו יכולים לנהל פה תנועה לאומית ומדינה בלי תורה. שהיא מתה, אומנם זה מביא איתו הרבה מוצרות, זה לא חוויה, אבל מה מתברר פה? מתברר בדיוק מה שהתברר כשמחרו את יוסף, כן? שאי אפשר באמת להסתדר בלי. ומה זה אמור להוביל? להוליד מחדש את משיח בן יוסף. אמנם הוא מת, אבל הוא לא בדיוק מת. הכוונה, צורתו הראשונה מתה, ועכשיו צריך להמציא משיח בן יוסף חדש, כלומר ציונות חדשה. הציונות החילונית קורסת, קרסה, כדי שעל גביה זה כמו שאתה בא לבנות בית. לפעמים אתה יכול להוסיף קומה שנייה על קומה ראשונה. לפעמים עם היסודות יותר מדי רעועים, אין ברירה. אתה חייב להרוס את הכל עד השורש כדי לבנות בית חדש. הציונות החילונית קרסה כדי לפנות מקום לציונות חדשה, ציונות של קודש נקרא לה. כלומר, עדיין, נקרא לזה התמסרות לבניין הגשמי של האומה, אבל למטרות אחרות. לא למקלט בטוח, לא לרגש פטריוטי, לא להיות כמו באמריקה וכמו אירופה, אלא מה שהרב הוא קדמי באורות הקודש. מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. נכון? המדינה היא יסוד ובסיס להופעת שם השם בעולם. זה הציונות החדשה. זה מה שמלכתחילה היה צריך להיות. אבל היא הכי לא בעינה. העקשנות, זה לא רק עקשנות, זה גם נובע מאוד כמה בירורים שאני לא כנס לזה עכשיו, מה מביא לטעות הזאת? שהכוחות המעשיים משלים את עצמם, שאפשר להניח פה מדינה בעם ישראל ללא תורה, בסדר שזה כמה סיבות, שהרב עוסק בזה, אבל המסקנה אותה מסקנה. זה לא יקרה. ומי שינסה, זה פשוט יקרוס. עכשיו בואו נקרא את זה קצת בפנים, אני פשוט רוצה לגמור את זה כאן, אבל נעשה זמן לשאלות. תראו, והנה בתור עקבתא דמשיח בית יוסף נתגלה חזיון הציונות בדורנו. הנוטה לצד הכללי ביותר ומצד חסרון הכשרתו, אין הכוחות מתאחדים להסכים מעבר מזה איך שההכשר הכללי לישראל לא קיים בסיס ביסודו המיוחד, ועל כן צריך שתהיה הנהגה מכוונת לתכלית ההתעלות המיוחדת ולהיות מושפעת הרבה מהסגולה של יחידי הדור צדיקים וחכמי התורה. הרב דרך אגב בתקופתו לא סתם הוא היה בקשר עם מי? עם רבים מראשי הציונות החילונית, כי זה מה שהוא ניסה לפעול עליהם. הוא ניסה לשנות בהדרגה את תפיסת הציונות שלהם מציונות של חול לציונות של קודש. הוא הלך בדרכו של מי? ואני לא נכנס עכשיו בהרחבה, בדרכו של רבי עקיבא, שהיה נושא כליו של בר כוכבא. כי בר כוכבא הוא בעצם הציוני החילוני הראשון. כבר בתקופת חז"ל, נכון? בארץ הגדול, הופיע הציוני החילוני הראשון. לא שהוא החילוני, הוא שמר מצוות. אבל הלאומיות של בר כוכבא הייתה מנותקת מקודש. ורבי עקיבא היה נושא כליו, כלומר ניסה להרים את כליו. הכלים זה האמצעים, ניסה לרומם אותם למטרות אלוקיות. אבל הוא לא הצליח, ולכן בר כוכבא הפך לבר כוזיבה. כמו שחזל אומרים, כלומר הוא מאכזב, הוא מת, גם כן. ועל מה, ורבי עקיבא, מה אמר על הבר כוכבא? שהוא משיח בן יוסף. אתם יודעים? זה לא משהו חדש, זה בירור שמלווה את עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה. האם הכוחות המעשיים מבינים את האידיאל שבעצם אליו הם מתמסרים? ואם נחליף אידיאל גדול באידיאל קטן, הכל בעצם יקרוס. אומר הרב על כן ראוי לשים לב ולהשתדל לנטיית ההתאחדות של עץ יוסף ועץ יהודה. לסמוח מצד אחד בהתנערות חפץ החיים הבריאים החומריים המפעים בכלל האומה, אבל לדעת שהתכונה הזאת אינה תכליתם של ישראל. כי נכשר הגון שיגודל על פי דרכון. קופץ רגע לפסוקים בסוף כדי להבין, הרב הזכיר פה עץ אפרים, עץ יהודה, להבין מאיפה זה לקוח. הדבר הזה לקוח מנבואה ביחזקאל, שזה המשך של חזון העצמות היבשות, שפתאום בוודאי יודעות, זה ממש מלמד אותנו גם כן על סדר הגאולה, שקודם כל יש את העצמות, הגוף נבנה, בשלב נוסף מגיע הרוח, נכון? בואי הרוח, אומר שם יחזקאל, ומקימה את המתים לתחייה. והרב רואה בזה, ועוד בהרבה מקומות הרב כותב, שזה סדר הגאולה בעם ישראל בדור האחרון. יהיה קודם כל הופיע הקומה הגשמית, והגבה תבוא הקומה הרוחנית. בואו נקרא את הפסוקים, דרך אגב, אני מאוד אוהב את הפסוקים האלה, זה גם ההפטרה של פרשת וישב, תראו זה מעניין. כלומר, הפרשה שמפגישה אותנו לראשונה עם האימות בין יהודה ליוסף, ההפטרה זה בעצם העתיד השלם, מה יקרה בסופו של דבר עם יהודה ויוסף. כתוב ככה, וידבר השם אליי לאמור, ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו. שני עצים נפרדים. וקרח אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד והוא לאחדים בידיך. כלומר, תעשה פעולה כזאת. יש עץ אפרים, עץ יהודה, ומחבר אותם. וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, הלא תגיד לנו מה אין אלך, מה אתה בא לומר בזה? דבר אליהם כה אמר השם אלוקים. הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה ועשיתים לעץ אחד והיו אחד בידי. מה זה נתתי אותם עליו? שימו לב, לא מחברים אותם ככה, עיניים אליי. לא מחברים אותם ככה, אלא מחברים אותם ככה. זה לא החיבור בין עץ אפרים לעץ יהודה. יש את הבסיס ויש את התוכן. יש את הכלי ויש את האור או את המהות. זה היחס. יהושע משרת משה, משה עבד השם. זה היחס בין עץ אפרים לעץ יהודה. הלאה. והיו העצים אשר תכתוב עליהם בידך לעיניהם ודבר אליהם. כה אמר השם אלוקים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים, קיבוץ גלויות, אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בערי ישראל. ומלך אחד, בסוף התהליך, מלך אחד יהיה לכולם, למלך, ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחיצו לשתי ממלכות. כלומר, הגאולה השלמה, חלק ממה שהיא תעשה, זה האחדות הגמורה בין שני הכוחות האלו. וזה לא האם יקרה, אלא זה בוודאי יקרה. השאלה היא מתי זה יקרה. ופה, לנו גם יש תפקיד. כי זה לא רק משהו שיקרה מאליו. זה יקרה על ידי אנשי אמונה שיקומו מעם ישראל וידעו לזהות את תהליך נכון, כמו הרב קוק, או ילמדו את תורת הרב קוק, יבינו מה הם רואים, יבינו שיש שם בעם ישראל שני כוחות מאוד מרכזיים, כוחות שמתמסרים לטובתה החומרית של האומה, אבל רוחנית מבולבלים מפה עד הודעה חדשה, כוחות שמוסרים את הנפש על הטרם ועל המצווס, אבל לא קשורים לסוגיה הלאומית, ושני הדברים האלה, זה ממש לא טוב שהכוחות האלה לא מתחברים. וצריך שיהיו אנשי אמונה שידעו לחבר בין הכוחות האלה. כי הם ידעו להבין את התהליך שעם ישראל נמצא, יבינו למה יש שני הכוחות האלה, ובעיקר יבינו איך הם צריכים להתאחד. אני חוזר רגע, יש פה שתי פסקאות קצרות באורות, בואו נראה אותן. אומר הרב ככה, תראו, אורות התחייה יוטב, אתם רואות? הדברים האלה, תדעו, זה ממש סתרי תורה. אבל הרב מבאר אותם, כי בדור שלנו, זה כבר לא סתרי תורה. זה כבר מהדורת החדשות. אוקיי? ועל זה יש בחירות, תדעו את זה. כי הבחירות הקרובות, הן לא עוסקות בשאלות, יהיה תשלומים מגרמניה, או לא נקבל את התשלומים מגרמניה. הבחירות הקרובות, כמו כבר 20 שנה לפחות, הן על סוגיית דת ומדינה. מה זה סוגיית דת ומדינה? האם המדינה היא אמצעי להופעת התורה או לא? או שהמדינה לחוד והדת לחוד? מדינה לחוד ודת לחוד זה יוסף לחוד ויהודה לחוד. לא פשוט. ולצערנו, רבים מעם ישראל חושבים שבאמת עדיף אולי להפריד. לא רק בעם ישראל, שבתוך מה שמכונה הציונות הדתית, אנשים אולי עם כוונות טובות, אבל שלא מבינים באמונה, חושבים שאולי באמת יש שני דברים שונים. אולי נפריד את המדינה והדת. הרי החיבור הוא מה זה קשור מדינה ודת? באמת, בכל העמים זה לא קשור. בעם ישראל, הדת היא, איך זה נקרא? נו, יש אנשים שיש להם, נו, מכשיר הנשמה. לא, לא, מכשיר הנשמה. לא, לא, מכשיר הנשמה. באדם שהוא לא נושם לבד, יש לו מכשיר הנשמה. מכשיר הנשמה, חברים. לא צריך לחפש מילה נדבר. אוקיי? יש במכונה, יש צינור שנכנס לתוך הראש לבן אדם. לנתק דת ומדינה, זה לנתק את המדינה מצינור החמצן שלה. לא נתבלבל. מה קורה למישהו שאין לו חמצן? מת. אם ננתק לגמרי, זה לא יקרה ברבה זאת השם, אם לא יצויה שיהיה אפשר לנתק לגמרי את הדת במדינה, הדת תסתדר. דרך אגב, שימו לב, משה בן דוד לא, הוא תמיד יחיד, כי זה הנקודה הנצחית בעם ישראל, לא משנה מה יקרה, היא תמיד תישאר.
לא חיים,
אבל אם, בסדר, אבל כוח התורה, התורה תישאר גם בדלת. אבל אם ננתק את הדת במדינה, זה לא, כן, המדינה תקרוס, המדינה תמות, שיהיה ברור, לא תהיה יותר מדינת ישראל. בדיוק כמו שמלכות ישראל קרסה. ובדיוק כמו שמשיח בן יוסף, אומר הרב. זה לא אינטרס של דתיים. זה עניין קריטי בקיומו של עם ישראל. אומר הרב באורות התחייה, סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל, צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם לחוד, זרע אדם וזרע בהמה. חזל דורשים, זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד. כלומר, יהיה כאילו אדם ובהמה, אבל הם יהיו בנפרד. כבר תגידו אתם, מה זה אדם ובהמה? בהמה זה הצדדים הגשמיים, יפה מאוד, ואדם זה הצדדים הרוחניים. שלמות הצורה מוכחת להיברא. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי, לשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצב בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. ואנשים בעלי הנפשות האציליות, מחיי הרוח ומעדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם. שני הכוחות האלה התפתחו בצורה מאוד חזקה בשלבים הראשונים של הגאולה. עולם התורה יפרח, והמדינה בצדדים הגשמיים שלה גם תפרח. אבל השאלה היא מה היחס ביניהם. דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו, מתחברים יחד ביצירת פגיעה לאומית אורגנית גדולה, שאור חיי נשמה קדושה כבירת כוח זורח עליה. כלומר, האידיאל הוא שהם ישפיעו אחד על השני. אני קופץ את זה לפסקה הבאה. אומר הרב, הדור הראשון של עקבתא דמשיחא, בתחילת קץ המגולה של יישוב ארץ ישראל, הוא מכשיר את החומר של כנסת ישראל. כלומר, התפקיד של הדור הראשון זה לבנות את המדינה מבחינה גשמית. לקנות קרקעות, לאבש ביצות, לסלול כבישים, תעשייה, חרושת, ביטחון, משטרה, שירותי רפואה, רווחה, כל מה צריך מבחינה גשמית שמדינה תתקיים. ובינתיים, הרוחניות צריכה לשמש בו שימוש של שמירת החיים הפנימיים. אבל כשהתחזק הכוח החומרי של האומה, אז יגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות שבה. ותשוב התורה בכל מאורותיה להתענה להיות לעולם, לאתר את תפארת ביד השם ולסניק מלוכה בכף אלוהי ישראל. אז אומר הרב שהסוגיה הזאת היא הסוגיה הכי מעסיקה את החברה הישראלית, האמת, מאז תחילת הציונות, הציונות החילונית מצד אחד, והעולם החרדי מצד שני, כבר 100 שנה נמצאים באימות כזה או אחר, אוקיי? אבל האימות הזה ביניהם, חוסר היכולת של כל צד לזהות את ההכרח והתועלת שהוא צריך מהצד השני, זה מה שמשאיר אותם ככה. זה משאיר את הציונות חילונית, וזה מה שמשאיר את החרדים לא ציונים. אתם מבינים? אנחנו תקועים. העסק לא זז. מה עושים? בעיה. ובתקופה שלנו זה כבר הולך, הזמן הולך ועוזד. כמו שאמרנו, כל עוד עוד איכשהו הציונות הייתה חיה, אז עוד איכשהו אפשר לדבר על זה, אבל אני כבר קראים ציונות. זה אומר שעד הרבה אנחנו כבר נתחיל ללכת אחורה. נכון? כבר כל הערכים של הציונות הולכים ונעלמים מהמנגנונים השלטוניים ומהתרבות. היום ילד גדל בעם ישראל, הוא בכלל לא ידע מה זה ציונות. ילד שגדל בחינוך ממלכתי, הוא לא גדל לציונות, הוא גדל ערכים, נקרא לזה ליברליים, פוסט-מודרניים. ממש לא ציונות. אז הזמן הולך ועוזר. השאלה, מה אפשר לעשות? וכבר האם רק ללמוד את זה, או שגם יש משהו שאפשר לעשות את זה. את זה אנחנו נברר בעזרת השם בשבוע הבא. יש איגרת. אנחנו הולכים ללמוד איגרת, שהרב קוק מפנה אותה למה שנקרא הציונות הדתית. ועל הדרך אנחנו גם נעשה ברור שבוע הבא מה זה ציונות דתית. דרך אגב, מה שנעשה המשפט, גם זה עומד לבחירות. גם בתוך הציונות הדתית יש שתי הסברים למה זה הציונות דתית. האם הכוונה דתיים ששותפים בתהליך הציונות הכללית, זה הסבר אחד, או דתיים שיש להם ציונות אחרת בכלל חכילה. כל זאת ועוד שבוע הבא לנות השני. עכשיו שם שאלות כמו שרוצה. אתם רוצים רגע לנצח את מה לשאלות לפני שאין עוד כמה דקות, בסדר? אז בוא רגע, סליחה, וואי, סגרת את הסבים. אני כבר לא טוב. זה בסדר לך או לא, תגידו דוגרים. זה חשוב, זה היה לא הבירור. נעשה כמה דקות שלו, בסדר? עד 7.25, מקובל? לא מקובל. לא, תגידו את הערך, נו.
מקובל, מקובל. מי שלא רוצה שאני אגיד.
טוב. איך? אז בוא נעשה הפוך, קיצור, בוא נגמור את השיעור עכשיו, מי שרוצה שתבוא תשאל.
לא, אנחנו רוצים לשמוע.
אז יאללה, נו, יאללה, כמה דקות שאלות, נו, כמה חודות בגלל זה, נו, כן, שאלה, נו.
אז אם אתה אומר שיש את החילונים שהם כאילו...
לא חילונים, דיברתי על תנועה רוחנית. לא אמרתי את המילה חילוני בשיעור, ציונות חילונית, כן.
אוקיי, אז אם אמרת שיש את הציונות החילונית שהם...
הייתה.
בנו את המדינה.
לא אמרתי שהם בנו את המדינה. זה טעות, הם לא בנו את המדינה. על ישראל בנה את המדינה. זה טעות היסטורית, שבמסגרת זה שמפאי שכתבה את ההיסטוריה לכולם, אחד הדברים שעשו לנו את המוח, שכנונים נתנו את המדינה. שקר מוחלט, השקר הכי גדול שיש אולי בהיסטוריה של מדינת ישראל, זה החילונים בנו את המדינה. בסדר? אנשי העלייה הראשונה היו חילונים? כן, אז ביג, אני לא למדתי את זה בבית ספר, אז יש לי שיעור שלם על הנושא הזה. עם ישראל, כולם, דתיים, חילונים, חרדים. כולם ביחד הקימו את המדינה, ובלי אף אחד, המדינה לא הייתה קמה. יש לי שיעור שלם שאני מוכיח את זה לאנשים, היסטוריה פשוטה. אבל את זה לא אמרתי. אמרתי בסך הכל, שבסוף, מי שנתן יותר את הצביון בתנועת הציונות, היו אנשים שלא הביאו קשר בין התנועה הציונית לבין התורה, ואז ככל שהתהליך התקדם, הציונות היותר רווחת זה ציונות שלא קשורה לתורה, והיא הציונות שמתה.
אם אנחנו אומרים שכאילו מי שמחובר לתורה יש לו את כל האמת, כאילו איך זה קורה שמישהו שמחובר לתורה לא מצליח להביא את האמת הזאת גם לגשמיות? אם אנחנו כל כך מאמינים בזה שהתורה היא אחד הדבר שאנחנו מאמינים בה ושואפים שכל החיים שלנו יהיו זה, איך זה קורה? וגם איך אנחנו בסוף מצליחים לחבר את זה?
זה יותר מתאים לשיעור שבוע הבא. אז אני פשוט כל השיעור נעסוק בזה, אז אני לא רוצה לענות על זה. למה הבעיה? אז חבר שבוע הבא לשיעור. אנחנו פה מציניים, אנחנו לא... לא, כמובן לא שבוע, כמובנה... לא, אני מבין את אורחת, אני רק אומר... בסדרה של שלוש שיעורים, שייך תשמיע, אני אלך בגדול, בסדר? עוד פעם, תחדדי את השאלה? סליחה. אני פתאום עלה לי שתי אפשרות של השאלה. בוא, תעשי לחדד, רואים לך דוגמה ספציפית, מה אתה עוד כאילו... תעשי לי שאלה את זה רגע בצורה פשוטה. כן, או סטיגמות,
מעולה. אוקיי, אז נגיד החרדים, הם כל החיים שלהם קודש.
נכון.
כאילו עושים תמיד בתורה. משתדלים, משתדלים. השאיפה שלהם,
נכון, צודקת,
זה קודש,
נכון.
החילונים, השאיפה שלהם לבנות המדינה, נגיד למשל. איך זה קורה שכאילו החרדים כל כך מאמינים בתורה ובהתגשמות של כל הדברים האלה?
אז שואלת, איך יכול להיות שהחרדים לא זיהו את התנועה הציונית, נגיד, איך הם לא ציונים? שאלה מצוינת. אז בואו נחדד לך משהו. בתחילת הציונות החרדים לא ציונים. בקונגרס הציוני הראשון שהרצל עשה ב-1898, מחצית, יש שם איזה 700-800 אנשים היו שם, מחצית מהנציגים היו חרדים. הרבה מאוד גדולי חרדים, היה בזה מחלוקת אני מודה, אבל הרבה מאוד בספונטני אמרו, מה זאת אומרת? ארץ ישראל, יש לנו תנות לארץ, סבבה. מתי העולם החרדי, יותר מזה אגיד לך, אפילו בקום המדינה, חרדים גם התגייסו לצבא. צריך לדעת את זה. אלא כמו שהציונות החילונית נהייתה חילונית, החרדים הרגישו שמעמדים אותם במבחן. כלומר, הם הרגישו, ותקשיבו טוב, כי זו שאלה מאוד חשובה, כי זה גם חוזר, ועוד מעט תגיד לך איך זה מקרין עלינו. החרדים הרגישו באינטואיציה שאם הם יצטרפו למהלך הציוני כמו שהוא, זה בעצם יבוא על מחיר הנושא שלהם הכי חשוב בתורה והמצוות. ובגלל שכאילו הם לא צריכים לבחור בין אבא לאמא לצורך העניין, מבינה? אז הם כאילו בעצם אמרו, אומנם ציונות זה דבר חשוב, תורה ומצוות זה יותר חשוב. רגע, ואם אתה מעמיד אותי, אם נדח לרקה ואומר לי תבחר, בא חרדי ואומר, אני בוחר בזה. עכשיו, את צודקת, את אומרת, אבל זה לא חייב להיות ככה. זה נכון. אבל יש תיאוריה ויש פרקטיקה. כלומר, אומנם בתיאוריה זה ודאי לא צריך להיות ככה, כי הרי, מה זאת אומרת, שיבת ציון זה הרי הכל דברים דתיים, נכון? בפועל, זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, והראיה שזה מאוד קשה, מי מחזק את התיאוריה החרדית, אתה יודע? הציבור הדתי-לאומי. החרדים אומרים, הנה, תראו דוגמה. באו אנשים צדיקים, ואנשי המזרחי היו חלקם גם רבנים, והרב קוק הוא לא קודש, כולנו יודעים. אבל כשהם קפצו למים, רובם תבעו. אז גם אם אתה, אמר לי פעם חרדי, גם אם אתה צודק באידיאולוגיה, אני צודק בפרקטיקה. כי האידיאולוגיה שלך היא לא עומדת במבחן המציאות. אתה אומר לי, אני איתך רפקו כל מה שהוא מרקודש, בסדר? אבל בפרקטיקה, האם אתה מצליח כציבור להיות נאמן לציונות, אבל להיות כולך בקודש? לא! אתם נכשלים כישלון חרוץ. אבל אני לא רוצה לקחת את הסיכון, לא רוצה לראות כמוכם המזרחי. וזה קושייה גדולה, אבל מה זה ברצינות? איך שהציונות הדתית נראית, אני אומר את זה מידיעה גם, לא רק מהשאר השני, לא מזיזול, אומרים את זה, הנה, והנה, מי שניסה נכשל כישלון חרוץ, סימן שזה לא אפשרי. דעת מה, לפחות בינתיים זה לא אפשר.
אבל זה גם מה שמחשיב את המדינה. כאילו, בסוף זה מה שגורם לקרע הכי גדול. כל האנשים שאומרים את
ה... לא, מה שגורם לקרע הכי גדול זה דווקא החילוניות. כי מי שפרש מעם ישראל, מי שפרש מהמסורת, מי שעשה את זה ביד דורסנית ואלימה, מי שכבר 100 שנה עושה פה כפייה חילונית, והצד החילוני. אז אם כבר, מי שאחראי על הקרע בעם ישראל היום זה בן גוריון וחבריו. לא להתבלבל. לא להתבלבל. החרדים מעולם לא הרימו את הנס של, נו, מי שונא אחד השני? על מי מזלזלים כל היום בתקשורת? על החרדים או על החילונים? מי שטוף שנאה וסטיגמות על כל מי ששונה ממנו? הפלורליסטים, המכילים את הכל, חוץ מכל מי שלא שונה מהם. אבל בסדר, מה לעשות? תדעות שנשבור, נשברו, איך לא נקרא לזה? בסוף, זה חלק מהעניין, לכן החזרה בתשובה פה הקריטית. זה בדיוק הרוע שיש בתרבות החילונית, היא מפרקת אותנו. התרבות החילונית, לא החילונים, אני חוזר עוד פעם. התרבות החילונית היא מפרקת אותנו כעם ישראל. זה תרבות רעה מאוד עבורנו. גם עבור חילונים דרך אגב, עבור כולם. אנחנו מתפללים שעם ישראל כולם, זו בתשובה. עכשיו, אם באמת הכוחות המעשיים היו אנשים דתיים, גם אם הם לא צדיקי עולם, אבל דת, לא פשיטת רגל מוחלטת, העולם החרדי היה מזמן איתנו, מזמן. יותר מזה נגיד לך, כבר אמרתי לך רמז, איך זה ישתנה. כשיבואו אנשים צדיקים, שימו לב. תראו את זה שנייה, רגע, שנייה. כשיבואו אנשים צדיקים, ויראו שאפשר להתמסר לבניין הגשמי בארץ ישראל, צבא, מדינה והכל, מבלי לוותר על סעיף אחד בשולחן ערוך, שזה לא קורה עדיין, כשנהיה לנו את האומץ לעשות את זה, אז החרדים יצטרפו לתהליך הזה. אבל זה לא יקרה קודם.
אבל הרב אמר שגם אם הם לא
יהיו הצדיקים הכי גמורים, לא, כי לא צריך לטבול במקווה כל יום. אבל שולחן ערוך זה לא צדיק עליון, זה יהודי בסיס. זה הבסיס. אנחנו לא שם, לצערי. וזה עצמו חלק מהטרגדיה, זה גם עצמו חלק מהפתרוני. ותדעי שהחרדים מסתכלים עלינו. גם בצד השלילי, שהם רואים שבקרב להבין למי שניסה לא הצליח, הם גם יודעים לזהות שבתוך הציונות הדתית יש קבוצה מאוד תורנית, שלמרות שהיא מאוד תורנית ולא מבטלת על סעיף אחד בשולחן ערוך, היא עדיין נשארת, נקרא לזה, נאמנת למגמה הציונית, זה כבר סימן שאלה. פעם דיברנו, היה לנו פעם קולה של אברכים מהר המור עם חבר'ה ליטאים, תקופה מסוימת, ואחד שאלו אותי, תגיד, בא למה הולכים לצבא, נכון? אמרתי, לא הולכים, בטח הולכים. היה בשוק. אמיתי. עכשיו, זה לא שעכשיו הוא ישן את הדעה שלו, כי הוא יודע שהר המור זה אחוז אחד מכל הציונות הדתית, כן, אבל אידיאולוגית הוא היה בשוק. איך זה יכול להיות? אבל האמת היא, שאני מזכיר עוד פעם, החילוני, החרדי, היו פעם שותפים לציונים, עד שבן גוריון העיף אותם. כשהוא התחיל לגזור לילדים את הפאות, והתחיל לעשות כפייה חילונית, אז הם ברחו בצדק. בצדק, הם ברחו משם. ועכשיו זה חוזר אלינו. האם אנחנו כציבור, במתח בין תורה ללאומיות, הציבור הדתי-לאומי בגדול, יותר שייך ללאומיות, נכון? האם אנחנו מוכנים להיות דוסים או לא? התשובה היא לא. אז אם אנחנו לא מוכנים, אנחנו בעצמנו תעודה לכישלון. או הוכחה שבאמת זה לא הולך ביחד. אז מי שכן חשוב לו תורה ומצוות, נגיד, בסדר, אז אני, מה לעשות? אין ברירה. צריך לבחור, אני אבחר.
גם בלי החרדים, גם לא היה לנו את המקום לשאוף אליו
כמבחינה דתית. חד משמעית, נכון מאוד. אבל, כיוון שהציונות הדתית שם המסך מגזל בינם לבין הציונות החילונית, אפרופו יהודה ויוסף, זה גם חלק מהמתח, לא התבלבל. המתח בין הציונות הדתית לחרדית, גם יודע להוסיף. אנחנו יותר טובים מהם. וזה מה שמפיל אותם. הגייבה של הציונות הדתית, שאנחנו יותר טובים מהחרדים, זה מה שגורם לנו לדשדש למעלה. כי אין לנו את האומץ ואת הענבה ללמוד מהם את מה שצריך ללמוד מהם. צודקת ב-100%. זה גם חוזר לטירונות. ברגע שאין לנו ענבה מולם, אז עד רבה, הם יכולים לזרוק לנו חבל או לעזור לנו להיות מה שאנחנו רוצים. כשאנחנו נהיה מה שאנחנו רוצים, אז גם הם ירצו ללמוד מאיתנו. מבינה זה, הכל חוזר. ענה?
זה לא נגיש.
טוב, חזק וברוך, לא תאשים אותי שאני מאמין לך את זה בשיחה. חזק וברוך, השבוע. איפה את אורחת לך?